בוקר טוב, בעזרת השם, אנחנו מתחילים דף ע"ז עמוד ב', 4 שורות מסוף העמוד. הגמרא מספרת לנו על מעיין מאוד מאוד מיוחד, שלעתיד לבוא הוא יצא מאיפה? מקודש הקודשים. בהתחלה הוא יצא ממש קטנטן. הגמרא מביאה דוגמה ל... איך? בבתי מקדש קודמים לא, בעזרת השם בית שלישי זה יהיה. זה הנביאים קיבלו בנבואות. בוא נקרא את המאמר, מי שמביא אותו זה אמר רבי פנחס, משום רב אונה ציפורוי. מעיין היוצא מבית קודשי הקודשים, בתחילה הוא יהיה דומה בגודל שלו לקרני חגבים. ממש פצפון. כיוון שהגיע לפתח איכל, זאת אומרת הוא יצא מקודש הקודשים, עובר את האיכל, הוא עדיין ממש זרם הכי קטן שאפשר, קרני חגבים. בכל אופן שלא ילכלך שם את הכל. כיוון שהגיע לפתח איכל, הוא התקדם כמה עשרות מטרים, נעשה כחוט של שתי, כבר נהיה קצת יותר רבי הזרימת מים. כיוון שהגיע לשער האולם, נעשה כחוט של ערב, עוד יותר גדול. איך? בטח, עוד רגע. התחלנו מהכי קדימה, מקודש הקודשים. הוא עבר את ההיכל, עבר את האולם, עכשיו כיוון שהגיע לאולם, כיוון שהגיע לשער האולם נעשה כחוט של ערב, כיוון שהגיע אל פתח חזרה, נעשה כפי פח קטן. זאת אומרת, ההפרש מהאולם לשער העזרה, כמה מטרים יש לנו כל העזרה, כמה היא? 60 מטר? לא, לא. משער ניקנור, מפתח העזרה עד האולם, כמה מטרים יש לנו? 54 מטר, סביב ככה. אז ב-54 מטרים האלה הוא נהיה בהתחלה, בשער האולם הוא כחוט של ערב, או בחוט מסוים. כשהוא מגיע לפתח העזרה, התקדם את ה-50 מטר, הוא כבר מעצמו פתאום נהיה גדול יותר כפי פח קטן, כמו הפה של פח קטן, שזה ודאי יותר מחוט. יש בקבוק של פח, הפתח שלו הוא גדול יחסית, הוא לא כמו חוט. עכשיו, איך זה גודל? זה גודל. אז ראינו בקיצור, הוא מתחיל כמו קרני חגבים, מתקדם, הוא נהיה כמו חוט של שתי, אחרי זה כחוט של ערב, ועכשיו כמו פה של פח קטן. ועוד רגע נראה איזה עוצמות הוא מגיע. מה תגיד בהמשך, שהוא, מהארון הקטן הזה, בהמשך הוא נהיה גדול, 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 עד שספינות נוסעות מטוסים לא יכולות לעבור שם. זאת אומרת, יש פה איזו השפעה עצומה שאי אפשר לקלוט מקודש הקודשים של מים. מים, אף על פי שהם בהתחלה יוצאים בקטן, לאט לאט הם מתרבים. אומרת הגמרא, והיינו לתנן רב לזר בן יעקב אומר, פה אנחנו זוכים לעבור לדף ע"ח, מים מפחין עתידים להיות יוצאים מפתח מפתן הבית. ככה רב לזר בן יעקב גם דיבר על זה. מכאן ואילך, אחרי שהם יוצאים מבית המקדש, מפתן הבית, כנראה זה קודש הקודשים, או כללית על הבית מקדש. מכאן ואילך, היה מתגבר ועולה עד שמגיע לפתח בית דוד. זאת אומרת, מהרגע שהוא עוזב את בית המקדש, הוא מתחיל בכלל להתחיל לגדול בלי פרופורציות, ושהוא מגיע לפתח בית דוד, מה הרבנים מסבירים? מה הכוונה שהוא מגיע לפתח בית דוד? הר ציון, מה הכוונה? הוא עוזב את בית המקדש, מתקדם הלאה, והוא מגיע לפתח בית דוד. מה זה פתח בית דוד? כן. איפה דוד המלך קבור? בהר ציון. אז כנראה זה הכוונה. בכל אופן הוא מגיע לשם, הוא מגיע לפתח בית דוד, נעשה כנחל שוטף, שבו רוחצים זווים וזוות נידות ויולדות, שנאמר, ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים, לחטאת ולנידה. לחטאת הכוונה, שלפרה אדומה שנקראת חטאת, שצריך בשבילה מי מעיין, אז המעיין הזה שיצא מבית קודש הקודשים, ממנו ניקח את המים לערבוב עם האפר, וכמובן זה יהיה טוב לטבילת נידה. אז עוד פעם נקרא את הגמרא כדי שנבין את ההמשך. הגמרא מתארת שמהרגע שהוא מגיע לאזור בית דוד, הוא כבר נהיה כמו נחל שוטף שבו אפשר להתרחץ כל האנשים שצריכים טבילה, חלקם הם צריכים דווקא במי מעיין, חלקם צריכים מקווה, אבל בכל אופן זה כבר אפשרי לטבול שם, כי זה נחל שוטף, זה הרבה מים.
שם בזרחן אבל נידה לא צריך.
נכון, אבל מקווה כן. נכון, מקווה כן, אבל זה נהיה מקווה גדול, זה הכוונה של הגמרא. אמר רב יוסף, מכאן רמז לנידה שצריכה להישב עד צווארה במים. אומר רב יוסף, מזה שמתארים שזה נהפך למקווה המוני, רק מתי שזה נהיה נחל שוטף, סימן שנידה שצריכה טבילה, צריכה להישב עד צווארה במים, שהגובה של המים יהיה עד הצוואר, שהיא תוכל לשבת שם, ואז הכל יתכסה בקלות. לא, שהיא יושבת, ואז היא רק צריכה עוד יותר להתכופף. מה הכוונה? ודאי, ודאי. נמשיך עוד חצי שורה, חצי שורה, ואז יותר... אומרת מה, ולי סילחי סקב ועושה. מה הכוונה? יש נידו... אנחנו יודעים שצריכים למקווה כמה שעה? 40 שעה. כמה זה בליטרים? אולי 750 ליטר? כמדומני. עכשיו, יש פה נידון, מה הצורה שזה חייב להיות? זאת אומרת, היום ברוך השם, יש לנו מקוואות גדולות, הכל... אין את השאלות האלה בכלל. פה הסוגיה דנה בצורה שהמקווה היא ממש לא גבוהה, אלא היא, זה מקום מאוד גדול עד כדי כך שצריך להתכסות כדי, צריך ממש לשכב כדי שזה יחסה את כל הגוף. כן, אני אומר, היום ברוך השם אכשר דורה אנחנו מסודרים עם העניינים של הגדלים. פה הגמרא רוצה לדייק שמזה שמתארים, שמתי זה נהפך למקווה אזורי, מתי שזה נהיה נחל שוטף, אז רוצה רב יוסף לדייק שלומדים מפודים. שהגובה צריך להיות שמכסה עד צווארה, עד הצוואר, ולא להתחיל לטבול בצורות שזה כמו, שזה מאוד נמוך.
אבל מה
שמעים,
המיק בגובה של מטר?
כן.
לא.
או, אומרת הגמרא...
יש מקוואות כאלה ביום שישי, מדי פעם באים, יש כאן מים עד כאן.
אומרת הגמרא, ולי סילחי סקב עושי... אומרת הגמרא, ואין הלכה כמו מה שרב יוסף רוצה לדייק, שהמקווה צריך להיות גבוה עד הצוואר בישיבה, שבישיבה אני מגיע, לא יצריך לסקר ווסי, אלא ברגע שיש לך 40 שעה, ובכל צורה שהיא, כמובן צריך להקפיד שכל הגוף מתכסה, אבל אין דין שהוא יהיה גבוה עד הצוואר, אלא לא יצריך לסקר ווסי. למעשה, אפילו לשכב, כמובן צריך יותר זהירות שהכל מכוסה. יש אומרים שצרים זרת מעל הטבור, ככה כמדומני נפסק. שזה כן צריכים להקפיד, כי פחות מזה זה כבר ממש מסורבל לדאוג שהכל מכוסה. אנחנו עכשיו עוברים לעוד סוגיה, אז ליבנו פה את העניין של המקוואות, ראינו שלא צריך את מעיקר הדין גבוה, ואנחנו עכשיו עוברים לעוד סוגיה. אתמול למדנו שביום כיפור יש הרי איסור של רחיצה, אבל מה לעשות עם הבית הכנסת שלך הוא מעבר לנער? מעבר לנער, מה תעשה? היום שוב, ברוך השם, אין לנו את כל הדילמות האלה, רק אדם צריך לבחור ללכת לבית כנסת הזה או זה. עם ה-300 מזגנים או עם ה-20 מזגנים. זה הדילמות שלנו.
לפעמים יש שלוליות בדרך.
או, לפעמים שלוליות קטנות, אתה יכול לעבור מהצד. אבל מה קורה בזמנה? יש אדם שפשוט לא פחות ולא יותר צריך לשחות, לעבור נער. הרי אסור לרחוץ. אתמול כמדומני הרב דוד הביא שאותו ספק יהיה ביורד גשם שוטף. אבל נחזור לגמרא, הגמרא אומרת, תשמע, אתה צריך לעבור נער, תעבור נער. למה? אתה לא מתכוון לתענוג. אז אין פה איסור רחיצה. עכשיו, הגמרא אומרת, תראה, ביום כיפור אתה הולך בלי נעליים. אז אתה מוריד לך בעיות, אבל בשבת אתה רוצה לשמוע קריאת התורה, ואתה צריך לעבור נער, רגע, ויש לך נעליים. אז הגמרא מסתפקת, האם... הגמרא תסתפק ככה, האם בשבת מותר לעבור נער לצורך מצווה כלשהי? לצורך מצווה. כי הגמרא אומרת, יום כיפור אנחנו יודעים שמותר... כי רחיצה אין בעיה בזה שאתה עובר את הנער, כי זה לא לתענוג, וגם אתה הולך יחף. אבל בשבת, אולי נחשור שמה הנעליים יברחו לו, ואז הוא יתחיל לעבור על מלאכת הוצאה, הוא יתפוס את זה ויתחיל ללכת ועבר מלאכת הוצאה. הבגד לא יכול ללכת מהבן אדם, אבל הנעליים כן יכולים ללכת מהבן אדם, אם לא מעודקות טוב. אז שואלת הגמרא, תינך יום הכיפורים דלי כמינל, שמותר לך לעבור בה בנער. שבת דאי כמינל מהי? האם יהיה מותר לבן אדם להיכנס עם הנעליים לנער לצורך המצווה או לא? אמר נחמיה חתן דבי נסיעה, ענה חזיתי לרב עמי ורב אסי, דמטור קומה דמיה ועברו הדרך מלבוש. אומרת הגמרא, נחמיה חתן של הנשיא אומר לנו, מעשה רב, מי לך גדול מרבמי ורבסי, ראיתי אותם בעיניים שלי, שני העיניים, קדוש ברוך הוא זה ששניהם עובדות, ראיתי אותם הולכים עם הנעליים. אז אתה רואה שמותר בשבת, ככה הם עשו, הלכו עם הנעליים, אז אין חשש של מלכת הוצאה מרשות לרשות, שמה זה ייפול. זה גבוה, גבוה, זה עד הצוואר כמעט מגיע לו, הוא עובר. הוא הולך בנהר פשוט גבוה. זה, אתה אחר עובר לעוד שאלה, מה עם סחיטה בבגדים? זו שאלה מאוד טובה. פה הגמרא דנה מצד מלאכת הוצאה. שם הנעל תלך, תגיד לו, אני יותר ממהרת ממך, רוצה כבר להגיע לבית הכנסת, הוא יתפוס אותה בידיים, ילך. אומרת הגמרא, לא, יש פה צדיקים שראינו שהם הולכים עם נעליים, הכל בסדר. אז שואלת הגמרא, רגע, וסנדל גם מותר? סנדל זה פחות תפוס. אז האם שם כן אחשוב שזה יברח לו? ואז היא מלאכת הוצאה. סנדל מייקי למימר, אמר אברי חומה, אנא חזית אי לרבינה, דעבר דרך מלבוש. אז גם בא רברי חומה, ואומר לו, אני ראיתי בעיניים שלי את רבינה, שהוא עבר עם הסנדלים, זאת אומרת שלא חוששים שמה זה יברח, זה יתחלק לו, והוא יתחיל לטלטל אותם. עד לפה ההלכה. אבל אומרת הגמרא, רבשי אמר, סנדל לכתחילה לו. אומר רבשי, נכון שמעיקר הדין מותר ללכת בשבת עם הסנדלים בתוך נער לצורך מצווה, כי לא חוששים שזה פתאום יחליק לו, אבל לכתחילה עדיף שלו. אז בואו נסכם. רבשי אומר, לכתחילה לא הולכים עם סנדלים בנער לצורך מצווה, שמה זה יחליק לו והוא יעבור על מלאכת הוצאה, הוא יתפוס אותם וילך איתם בידיים. אבל רק לכתחילה, מעיקר הדין מותר. עכשיו, יש פה סיפור מאוד 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 יפה. עם כמה מרכיבים. הגמרא מספרת ריש גלותה איקלה לאגרוניה. ריש גלותה, ראש הגולה, הגיע לעיר אגרוניה, לבי רב נתן. רב נתן זכה לארח אותו בבית. רפפום וכולו רבנן עושו לפירקה. רבין אלוהי עושה. זאת אומרת, הוא הגיע, מסר שיעור. כמובן שכל אנשי העיר הגיעו, אבל אחד הצדיקים הגדולים לא הגיע. מי זה? רבינה. רבינה לא הגיע, זה לא פשוט. ריש גלותה, הלשון של הרש"י יכול לסנוע אותו על זה שהוא לא הגיע. רבינה לא יעושה. למחר, בואי רפפום להפוקה לרבינה מדי תדריש גלותה. זאת אומרת, רפפום,